שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות האם הדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום גם לאורית דולב שנמצאת איתנו ולניטה מזוז. אורית דולב היא מטפלת זוגית ומשפחתית ופסיכולוגית, וניטה היא מנהת סדנאות לאימון אישי, וכולנו התכנסנו פה היום כדי לדבר על איך אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו למקום הרבה יותר טוב. אנחנו בחיים חווים כל מיני קשרים עם אנשים סביבנו, בן זוג, בת זוג, ילדים, הורים, במשפחה. אנחנו חיים בתוך מערכות יחסים כאלה ואחרות, ומטרת השיחות שלנו כאן היא להבין איך אפשר לקחת את הקשרים האלה למקום יותר טוב, על מנת להפוך את החיים לחיים חדשים, חיים טובים. והיום בשיחה שלנו אנחנו רוצים להתמקד בבניית קשר זוגי, נכון? דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת, והייתי רוצה אולי את השיחה הזאת שאורית, אם תוכלי לתאר לנו מקרה מסוים של בני זוג, שדרכו יהיה לנו קל להרגיש את הבעיה ואולי לכוון אותם עם כלים פרקטיים. ממש אם תוכלי להתלבש בדמויות ולספר את זה בגוף ראשון.
אוקיי, אז חייתי עם בן זוג במשך 3 שנים. גרנו באותו בית, חלקנו את החיים שלנו כמו זוג רגיל. בסך הכל היה ממש בסדר, עליות, ירידות, אבל בתכלס היה מצוין. כולנו חיכינו כבר לשלב שנמסד את הקשר הזה. זה ממש נראה שזה הולך לקראת זה.
נמסד הכוונה היא?
נישואין. שתתהדנו.
למסד את הקשר נישואין. המשפחות חיכו לזה, אנחנו כבר...
למה?
כי כבר גרנו 3 שנים ביחד.
מה הצורך יותר? אתם נמצאים יחד? למה הבעיה?
להתקדם בקשר, להקים משפחה ולהתקדם בקשר הזוגי. לא להישאר רק זוג רווקים שגרים באותה דירה, אלא ממש... להקים משפחה.
מה ההבדל? כי אמרת שהתחלקנו בהכל יחד.
היינו כמשפחה, נכון. גרנו בדירה אחת.
מה חסר היה באותו...
ילדים, כתובה, נישואין, חתונה.
חתונה עושים לקרובים.
בואו אולי נשלים רגע את התמונה, אז יהיה ברור המצוקה שאליהם נקלעו. אוקיי, אז 3 שנים ביחד, הלך לקראת חתונה.
הלך לקראת חתונה.
Okay.
ככל שהתחלנו לדבר על החתונה ולהתקרב לתאריך יעד מסוים שקבענו, כך הרגשתי שהוא נלחץ, לאט לאט הוא מתחיל לקבל רגליים קרות, מה שנקרא.
הגבר,
כן. ומדי פעם הוא היה מסתלק, עד שבסופו של דבר הוא נפרד ממני לגמרי. אחרי תקופה קצרה הוא חזר וביקש שנחזור, והוא מאוד מאוד רוצה שאנחנו נהיה ביחד, אבל הוא לא מוכן להתחייב לקשר. הוא לא מוכן לדבר יותר על חתונה, הוא מוכן להבין את הצורך שלי, שאנחנו 3 שנים ביחד, אבל הוא לא מוכן להתחייב לקשר. הוא מוכן להמשיך ככה. ואני בטוחה שהוא אוהב אותי, אני יודעת שהוא אוהב אותי, אבל יש כאן פרדוקס. אני מתבגרת, אני רוצה לממש את האימהות שלי, אני רוצה להתקדם בחיים. ויש לי כאן קושי מול החוסר רצון שלו להתחייב. מה שהפתיע אותי עוד הרבה יותר, זה שבדיוק באותה תקופה שאנחנו נפרדנו, גם שתי חברות מאוד טובות שלי, שגם במערכות יחסים ארוכות טווח, קרה להם ממש את אותו הסיפור, שאחרי תקופה מסוימת, הם הבינו שהבחור בעצם לא ממש רציני ולא מוכן להתחייב לקשר. ורציתי לנסות לברר מה מקור הקושי של הגברים להתחייב לקשר.
התחייבות?
הם מתחייבים לעבודה?
לא. כל הדבר, כל ההתחייבויות האחרות הן לא התחייבויות נצחיות לנצח. כאן הוא בעצם מתחייב במשהו שהוא לא יכול לברוח מזה. הוא מרגיש את עצמו באזיקין. הוא מרגיש את עצמו ממש בבית סוהר. זה משהו שבית סוהר הפנימי, אפילו לא בצוהר החיצון, שאפשר לברוח, לשלם, באיזו צורה למתיק את זה. כאן הוא חייב. ילד, גבר, הוא מרגיש את עצמו טוב שהוא חופשי. חופשי. אמא מסתכלת עליו מאחורה, באהבה, והוא רץ בחצר, והולך, ועושה, וחוזר אליה, עם בגדים מלוכלכים, רעב, היא מחבסת, היא מכילה אותו, היא עושה את הכל. זה בשבילו נקרא בית. שהוא הולך כל רגע לאן שהוא רוצה, בורח, עושה את החיים שלו וחוזר הביתה, ומקבלים אותו תמיד בחום, באהבה, לא חשוב באיזה לכלוך חוזר. וכאן הוא הרגיש את זה שכן, הוא חייב משהו לך, אבל יש לו איזה מין, בכל זאת חופש. מאחורה יש לו דלת פתוחה. שדלת הזאת נסגרת, ומאחורה קיר, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד לקבל. אני אומר לך מתוך הרגשה הפנימית שלי, שאני יודע, ואני יודע איך להתלבש בגברים אחרים, זה ככה. זה פשוט משהו שמפחיד מאוד. מפחיד. אחר כך עוברים את זה. יש איזה מחסום פסיכולוגי, שאחר כך עוברים, ולא נורא, אם זה חיים ובסדר, אבל ישנו המחסום.
אני מבינה שישנו קשה. מחסום.
וישנם גברים שהם לא יכולים לעבור אותו, לא מסוגלים. ישנם כאלה שכן, מסתכלים על החברה, בושה, קינה, כבוד, התחייבות, לחץ חברתי וכן הלאה, הם עוזרים לדלג על זה. אבל בעצם גם כן אנחנו רואים שמצד הטבע אין דבר כזה. מצד הטבע מהגבר. אז אני מתחתן עם עוד אישה, עם עוד אישה. ככה זה היה רגיל בשנים, בכל התרבויות קדמוניות. אז אני יוצא לאיזשהו מקום, לצייד, לבלות, למשהו. גבר הוא בכל זאת היה תמיד יותר חופשי, וכאן אולי גם כן תלוי באישה, עד כמה שהיא מראה לו שהוא נשאר חופשי, שהוא בזה לא נכנס לאיזשהו צינוק.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול. בסך הכל היה לו מאוד טוב, הוא בא עם הפנים
המוחלכים. היה לו מאוד טוב, נכון, אבל עכשיו מה שאת אומרת לו, שהוא צריך להתחייב ליותר. הוא צריך להתחייב לזה שיהיו ילדים, ויהיה בית, והכל מסודר, וזה לחיים.
אז הוא לא מפחד ממני ומהניסויים, הוא מפחד מהילדים.
הוא מפחד מהתחייבות, מאיבוד החופש. את לא יכולה להבין את זה, כי האופי של אישה אחרת, היא רוצה להיות תלויה, היא רוצה שמישהו יהיה שלה, שהיא תהיה שלו, היא מרגישה בזה השלמה. הגבר לא, בשבילו זה בית סוהר. מה שלאישה זה עוגה מתוקה, בשבילו זה עוגה המרה. ממש ככה, אנחנו מאוד שונים בזה.
אז מה זה אקסיומה? זה לא משתנה? כי יש בכל זאת גברים שנישאים וטוב להם בנישואים.
אם הוא מבין שמקבל ממך סוגי תענוג, מילואים, שיכול למלות את עצמו רק בצורה כזאת, אז כדאי לו.
אז מה, הייתי 3 שנים באשליה שהבחור שנתתי לו הכל והיה לנו את כל כך טוב, מיליתי אותו ומיליתי אותו ובעצם הוא היה מרוקן?
כנראה שאת שיחה עכשיו, עד כמה שאפשר, אם עוד אפשר, לתת לו הרגשת המילוי כזאת, שזה יהיה יותר מ... או במקום הרגשת ההתחייבות, ממש בית סוהר, שנראה לו סוף החיים. זה בעיה פסיכולוגית מאוד קשה לחלק מהגברים.
אתה לא חושב שאולי זה איזושהי בעיה של המודרניות של היום, שאנשים אוהבים פשוט רק ליהנות ולא להיות... לא לקחת שום דבר ברצינות, לא לקחת אחריות.
קשה להצביע על משהו אחד, מפני שאנחנו חיים באמת בצורה מאוד מבולבלת. כן. אני מדבר מצד הגברים הרגילים. כן, גבר המצוי הוא מאוד מבולבל, לא יודע לפי איזה טעמים הוא חי, ואיזה רצונות הוא ממלא את שלו, או של החברה, ושל הפרסום וכן הלאה. נכון. אבל אני אומר לך ש... בצורה הטבעית, שאני תמיד בונה לטבע, ועל זה אני בונה, קודם כל. גם כן בצורה הטבעית, גברים אף פעם לא היו מחויבים. אף פעם לא היו מחויבים כמו שהיום אנחנו מרגישים את עצמנו מחויבים. יש מערכת משפטית שעומדת עלינו עם ממש עם המקל שמוכנה להעניש אותנו בכל דבר. אני רואה בכל קיר ברחוב זכויות גבר ומשפחה כתוב עם הטלפון, כנראה שיש הרבה מהם שסובלים ולא יודעים איך לברוח מהחובות וכאן שצריכים לכתוב עליהם או שיש מקום ומספרו להם על זכויות ועוד ועוד. אנחנו צריכים לבדוק את כל הדבר, אבל לא מן הסתם לא רוצים להתחתן. חוץ מזה, אני לא כל כך חושב שזה בעיה שגברים לא רוצים. גם נשים אולי לא רוצות להתחתן. אני מכיר את זה מהרבה מקרים שאני נתקעתי בזה. כי האדם המודרני, גבר או אישה, שמסתכל היום על החיים שלו, שהוא צריך עכשיו להשקיע לפחות 20 שנה בלגדל ילדים, ו7-8 שנים הראשונות ודאי שתהיה עסוק, נו, עד גיל נגיד עד 6 הוא הולך לבית ספר איכשהו, אבל אפילו יותר מזה, כי חיים שלנו לא מסודרים לגדל ילדים. אישה צריכה לעבוד יום שלם, חוגים לילדים, להביא אותו, לקחת אותו, לשלם על זה, להרוויח כסף לכל הדברים האלה. זה ממש טירוף. להיכנס ל-20 שנה עכשיו התחייבות, עד שהוא יוצא מהבית, אולי יצא אחרי 20 שנה. זה לקחת מהחיים 20 שנה העיקריות. לפני זה ילדות, אחרי זה זקנה, והגיל הזה, נגיד מגיל 25 עד 45, זה כל החיים. זה כל החיים. אז להשקיע בזה במישהו שאחר כך לא אומר לך אפילו תודה, או אמא, ביי, וזהו. אנחנו חוץ מזה כאלו אגואיסטים בדורנו, שלא מרגישים כל כך יחס, קשר, אהבה לילדים, כמו שקודם זה היה. מרגישים פחות. יש הרבה מאוד פיתויים, הרבה מאוד דברים שמבלבלים אותנו. מושכים תשומת לב. תשומת לב. לב. ואז אנחנו רואים, התופעה היא מתגברת.
זה לא תענוג לגדל משפחה? זה גברים, גברים אין להם צורך במימוש האבהות שלהם?
זה דעת החברה. אם חברה מסתכלת עליי, על אישה, ורואה אותי, אוקיי, קרת בית, האישה היא מתקדמת, שרת כנסת שם, לא יודע מה שם, וכן הלאה, זה משהו, וזה קרת בית, מה, בסמרטוטים ובחתולים כל הזמן, זהו, מה יש בזה? וגם כן קשה לגדל ילדים, בתנאים ובדרישות המודרניות. פעם שחררנו אותו לבית ספר, היה חוזר וזהו. היום לא, אלה זה חוגים ודרישות מיוחדים, המורים אולי נוספים ומה לא. וחברה מביאה לי כל מיני קנה מידה כאלו, שזה קשה מזה לעבוד. ואני צריכה עוד להרוויח כסף, להחזיק את המשפחה יחד עם בעלי, אוטו כדי להביא אותו לכל מיני חוגים, לשלם על כל מיני דברים, וזה בשביל מה אם כך? אז אני נכנסת עם איזה יחס יפה נכון עם הגבר, ואנחנו מחליטים שחיים בשביל עצמם. בשביל מה אנחנו צריכים ילדים? בשביל מה? סך הכל זה עניין התענוג, כי אנחנו הרי רצון ליהנות.
נכון.
אני עדיין לא מגלה שכדאי לי ללכת על מין תענוג הזה, הוא בספק.
שלגדל
תענוג ילד... אמרתי בספק, ודאי. לגדל ילדים זה ספק תענוג. מה לא... שאם כן, יש לי מלא דברים אחרים. יש לי חברה, חברות, שגם הם כאלו. ואנחנו מבלים עם הבעלים שלנו. כן? זה כאילו בעל לכל דבר. רק ככה זה אנחנו חיים. ושבא לנו להתחייב לכל מיני דברים. חוץ מזה, אני מרגישה גם כן את עצמי חופשית. עם האגו שלנו ועם הכל, יכול להיות שבעוד כמה שנים אנחנו ניפרד. ואני עם מישהי, עם מישהו, והוא יהיה עם מישהי. אז מה? ויש כאלה, ונשארים עוד חברים, ונפגשים אחר כך וזה. מה רע בזה? ואחר כך, בגיל זקנה, אז יש לי מהעבודה שלי פנסיה ועוד איזה חיסכון, אני נכנסת לבית אבות. וגם ככה, מה הילדים עושים? רגע, מה יש לי במקום זה? אני אלך עכשיו לילדים שלי לחיות אצלם? כל החיים הם מסודרים בצורה כזאת, שהאדם עושה חשבון.
אני רוצה לשאול משהו קצת למקד.
כן.
לנשים אנחנו יודעים מכל מיני מקורות, שלנשים יש את הצורך לממש את האימהות שלהם. יש היום גם נשים שהן חד-הוריות ומממשות
נכון.
את ההורות שלהם. לגברים אין דבר כזה?
לא דווקא.
גברים לא צריכים לממש את האבהות שלהם, לראות את יציר כפיהם?
אז הוא יעשה את זה. נחתום איזה חוזה עם אישה, שאנחנו חייבים לה כל חודש איזה סכום, אבל לא שאני חייב לה. זאת אומרת, לא שאני חייב את עצמי לה, אלא כיסוי.
רגע, אבל קודם דבר...
את רוצה שיהיה לך ילד?
כן.
יופי, אני רוצה שיהיה לי ילד.
אוקיי.
נעשה חוזה.
כן.
את מקבלת ממני סכום X כל חודש.
סכום שאני ארצה, שאני אצטרך.
נו, בסדר, כן, לא חשוב. אנחנו הולכים לרופא, בודקים את עצמנו, כולנו בריאים, שנינו רוצים ילד, הכל יפה, וגם חוקי. אני נותן לו את השם שלי והכל. אבל בלי שאני חייב לך.
דיל מעניין.
כן. אותי לא קנית.
זה בסדר גמור, אחרי שאני ממשת עם האימהות שלי, אולי אני לא...
חצי מהכיס שלי שלך, אבל לא שאני, זה משהו אחר. אז אני יודע שאני משלם על הבן שלי שגודל, ואני בא לבקר, ואנחנו ביחד אפילו מטיילים, והכל עושים, אין בעיה. הבעיה היא נפשית, שאני לא מרגיש שאני נמכרתי, שאני שייך, שיש עליי בעל הבית. זה, 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 זה דבר מאוד קשה לגבר. זה מה שמשפחה המודרנית כביכול רוצה לחייב אותו, ולכן הוא בורח. אנחנו צריכים לשקול האם אנחנו בונים חברה נכונה שגבר מסוגל להתמודד בה, ממש לשרוד בה או לא.
זו שאלה מאוד גדולה בעצם, כי כל מה שככה, אני תפסתי שבעצם יש את כל הסיבות הטובות למה באמת להישאר בפירוד, ולמה לא להתחבר. השאלה אם באמת, ככה בניית החברה שלנו העתידית, צריכה באמת להיות בקשר, צריכה להיות בחיבור?
אני לא יודע אם החברה העתידית צריכה או לא, אני אומר מהעובדה שהיום, אם אנחנו מתקדמים כך הלאה, אז ודאי אנחנו רואים גם כן אצל ה... אוכלוסייה ערבית, מוסלמית, ששם היו פעם 15 ילדים במשפחה, היום זה 3, 4. ובכל העולם זה ככה. אז ודאי שאנחנו, אז נרד במקום 7 מיליארד, אז יהיה מיליארד 2 בעולם, לא חשוב. למה חיות נעלמות ואנחנו לא?
אז אולי לא חשוב להתחבר, זה בעצם העניין? לא, אז
את מסתכלת על זה מרצון לחסות את כדור הארץ בבני אדם, או את מסתכלת מתוך החיים רצון שלך? רצון שלנו היום לא להיות במשפחה ולא להביא ילדים.
בואו אולי נלך מתוך הרצון הזה בדיוק, מתוך האדם. אנחנו עכשיו לא מסתכלים על כלל האנושות. אז יש לנו פה את הגבר שפוחד, כמו שאמרת, מהתחייבות ומאיבוד ההופש, ומרגיש שמכינים לו פה אזיקים.
כן.
יפה, אז הסברת בצורה מאוד מאוד רגשית.
גם אישה.
גם האישה.
כן, היא רוצה להתקדם, החברה המודרנית מביאה לה כל מיני הפיתויים, את יכולה להיות כזאת, כזאת, כזאת.
כן, אז למה לי לזה? אז הבנו מאוד טוב את המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו גם גברים מהסיבות שלהם וגם נשים מסיבות קצת שונות, פוחדים מלמסד את הקשר ולהיכנס לקשר של נישואין.
כן.
אז זה המצב. השאלה אל תוך המציאות הזו, האם אנחנו יכולים לתת איזושהי הכוונה, הדרכה, עצה, איך למרות הקשיים האלה שהם היום כל אחד הש אותם, במידה כזו או אחרת, אנשים כן יכולים לבנות ביניהם קשר של נישואין, למרות המציאות הזו.
אם אתה תעלה חשיבות לזה.
אתה נתת למשל פה קודם עצה מאוד פרקטית לאישה, שהצגנו את זה מיטד הגבר, אמרת כאן תלוי באישה עד כמה שהיא תיתן לו להרגיש שהוא בכל זאת נשאר חופשי, שלא נכנס לצינוק, ושהוא יקבל ממנה את כל סוגי התענוגים. זה הרגיע אותו.
כן.
בוא נפתח את זה. מה היא צריכה לעשות בכיוון הזה? היא רוצה לממש את הכיוון הזה? בוא נהיה קצת יותר קונקרטיים.
מקסימום שהיא צריכה לעשות זה להידמות לאימא שלו. ביחס אליו. מותר לך הכל? אני נהנית מזה שאתה פשוט קיים. כמו שאתה. זה, בוא נגיד, נתחיל מזה. ועכשיו, עד כמה היא יכולה בכל זאת להתקדם לבניית איזה גבולות? שבכל זאת ירסן אותו. בוא אנחנו נסכים אולי לזה שאתה לא בוגד. נסכים לזה שאתה מביא פרנסה שלך הביתה. נסכים לזה שאתה מגיע הביתה כל פעם אחרי העבודה. חוץ מכל שני וחמישי שאתה הולך לפאב עם החברים שלך שם או משהו כזה. כן. וכולי וכולי. פעם אחת בשבוע אני אלך לבית קפה לשבת משהו, או לאיזה, שם, היום עושים, הולכים במקום לטייל, הולכים לאיזה קניון, כן? זהו. וכן הלאה. זאת אומרת, עד כמה שהיא יכולה, אבל שוב, היא צריכה לסדר את הדברים האלה בצורה נכונה. זאת אומרת, אני עושה הכל מה שאתה רוצה. כן? איך? אנחנו הולכים למקום, שהיא בוחרת מקום, אבל בדרך שאתה רוצה שאנחנו נלך.
עוד פעם?
אנחנו הולכים איתך לטייל. אנחנו יוצאים לרחוב, אני תופסת אותו ביד, הולכים ברחוב, הוא אומר, כאן נלך, דרך הרמזור הזה, בבקשה. דרך הרחוב הזה, בבקשה, דרך הרחוב הזה. אבל לאן? לאן שאני מביא לה אותו. בדרך שהוא רוצה, לגבר מאוד חשוב שהוא המוביל. אבל המטרה, אישה יכולה לקבוע. זה חוכמת חיים. שבלי לדעת איך לחבר את הדברים האלה יחד, אין זוג. אין זוג. זוג זה מערכת של שתי כוחות המנוגדות. בבריאה, גבר ואישה, שכאן צריכים להיות באמת בעלי חוכמה. לא מן הסתם אנחנו התפתחנו לדור כל כך מבולבל, שהבלבול הזה, חוסר אונים ממש שאנחנו נתקעים בהם, גם בחיי משפחה, זה חייב ללמד אותנו לעלות למעלה, למצב שאנחנו נבין את הטבע שלנו ונדע איך לנהל אותו. אנחנו לא נוכל לחיות ככה, לזרום כמו אתמול, גם היום ומחר. המשבר הזה הוא ילמד אותנו, הוא יחייב אותנו להיות חכמים, לדעת הטבע, לתקן אותו ולעלות מעליו.
אז אם אני חוזרת את הסיפור של הבחורה הזאת שחיכתה 3 שנים והיא נתבע אותו, היא הלכה איתו בדרך שלו, לא ללחוץ, לא במתח, לאט לאט, בקצב שלו, והתחילו לדבר אפילו על המקום שהיא רצתה להגיע לשם, ובסופו של דבר הם לא הגיעו לשם.
נכון.
מה השתבש?
השתבש בגלל שהיא לא מבינה את הטבע שלו. היא לא עבדה נכון אימו.
3 שנים זה לא good enough?
לא, זה לא, זה 30 שנה, מה זה חשוב? מה זה? יש לך מיליוני זוגות ש, 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 שלא יודעות לעבור את, את השלב הזה, את המחסום הפסיכולוגי הזה.
אז תלמד אותי לעבור את המחסום הפסיכולוגי.
נא, זה כמי ללמד אותך להיות חכמה.
נכון.
המבינה.
נכון.
את הטבע שלך, את הטבע שלו, ואיך לנהל את הדברים. זה לא פשוט. אבל זה, כן, זה. קודם כל, את צריכה, א', הוא קשור לאמא שלו או לא. לדוגמה. כמה טיפים? קשור לאמא שלו או לא?
או כן או לא. פעם אחת תגיד כן, פעם אחת תגיד לא.
אם קשור לאמא שלו, את חייבת להיות קשורה אליה.
אוקיי.
חייבת. דרכה את יכולה להשיג הכל. מה שאת לא יכולה להגיד לו, היא יכולה להגיד לו והוא יקבל. זה ברור.
אוקיי.
זהו. עכשיו השאלה, עד כמה שאת יכולה להיות קשורה אליה, את חייבת, אם את רוצה לקנות אותו, חייבת לקנות אותה. זהו. וזה עבודה גדולה. עם האגו שלך, עם כל מיני חשבונות, צריכה להיות די חכמה. אבל זהו. זה להזמין אותם, ללכת אליהם, ועוד ועוד, שזה לא כל כך נעים, אני מבין אותך, אבל ככה זה. זה דבר אחד. דבר שני, לעשות איזה מתנות למשפחה שם, להיכנס למשפחה, שאת תהיה למשפחה שלו יותר קרובה ממנו. אז הוא מרגיש אותך שאת שייכת למשפחה, משפחה שלו. לא שהוא חי איתך בצד. לגבר זה מאוד מאוד חשוב, זה מחסומים כאלה קטנים, פסיכולוגים, ואת קושרת אותו אלייך על ידי זה בצורה טבעית והבטוחה ביותר. אחר כך את מזמינה נגיד את האח שלו הנשוי, או אחותו, שיבואו עם משפחה. דוגמה למשפחה שלך, נכון או לא?
כן.
הם באים עם הילדים לבית שלכם, לאיזה ערב שאת מכינה את האוכל והכל. קשה לי כבר לדבר. נשאלת השאלה, כאילו נפקש את השאלה. מה קורה אצלכם? למה לא ילדים? למה לא התחתנו? לא את שואלת. לא אלה אמא שלו, או אח או אחות, וכן הלאה. זאת אומרת, את צריכה להיות כאן מספיק ככה ארמומית, בצורה טובה. כן? להשיג מה שאת רוצה. אבל כל זה שאת בונה את זה, קודם כל זה צריך להיות יחס באמת יפה וטוב. זה לא מלאכותי, זה ברור. מצד אחד. מצד שני, את בונה בזה משפחה שלך בתוך משפחה שלו. את מבינה שזה כמו שהיה כך בדורי דורות. ולכן זה עובד. ואת לא מדברת עמו. את פשוט עושה, מכבדת בית שלו, מאיפה שהוא יצא, קרובים שלו. תוך 3 שנים שאת נשואה, לא נשואה, חיים יחד, נתת מתנה לאמא שלו, ליום שהמולדת או למשהו, ועוד ועוד. זה ככה נכנסים למשפחה.
ואם הוא לא מחובר למשפחה שלו, או שאין לו משפחה?
או, אם הוא לא מחובר למשפחה שלו, אז לחברים שלו. אז את צריכה לא להיכנס למשפחה, אלא לחברה שלו. בעבודה שלו, או עם חברים שהוא הולך יחד. את נגיד מכינה להם, הם הולכים לדוג דגים. משהו כזה שזהו. ודאי אין שם מקום לאישה. כן? זהו. אבל את מכינה להם, לא רק לו, אלה לכולם, איזה סל. כן? זהו. או אפילו יכולים לקחת אותך שאת שם תבשלי ותכיני לכולם. את חייבת להראות לו שבלעדייך הוא לא יכול. שאת לוקחת את על עצמך שירות, את היחס, את האהבה. גבר קונים בכאלו דברים. אז הוא לא מרגיש שהוא נמצא איתך כמו כמו כמו, כמו בבית סוהר, שכל פעם בודק האם דלת מאחוריו פתוחה. ההפך, הוא מרגיש בצורך, איפה היא? אני לא יכול בלעדיה, זה כמו תינוק ליד האמא, כל הזמן בודק איפה אמא. לצייר לעצמך כל הזמן תמונה כזאת. הגבר הוא תינוק. ואז אין לו בעיה להישאר איתך ולהיות כך עלייך כל החיים, כמו על אמא.
זה מדהים.
כן,
זה מדהים. כי מה שבעצם ככה אמרת זה ש... הרי מה זה בעצם קושי להתחייב? זה קושי להתבשר. ובעצם מה שאתה תיארת זה את ההתמסרות של האישה קודם, דרך המשפחה, דרך החברים. את רוצה שהוא יתמסר, תתמסרי קודם כל את, אבל עד הסוף ובאמת. ואז יקרה טבעי, בלי מאמץ בעצם.
לא צריכים לדבר אליה, לעשות חתונה, לא לעשות, איפה? ההורים שלו, או שם קרובים, או אפילו חברים, הם, זה הכל מיטת הכרה, יהיה מובן שזה חייב להיות. איך אפשר לחתוך קשר? ואחר כך את אומרת לי, אמא שלו, את יודעת, נראה לי שאני בהיריון, אבל אני מפחדת להגיד לו. אוי, אני יש לי בעיה. זהו. ואז היא אומרת את העבודה. אל תדאגי. אני אומר, אם את קונה קרובים שלו, אין דבר כזה, לא יכול להיות ש... גבר הנורמלי יכול בזה לזלזל. זה לא. הם ילחיצו עליו. הם ילחיצו עליו.
יכול להיות שיש חיבורים מסוימים של זוגות שהם לא מתאימים? שאולי האישה היא יותר מוצלחת מהגבר והוא מרגיש את זה באיזשהו
טוב, דרך? טוב, לזה אנחנו רוצים לתת איזה טיפים. כן. לכל אחד מהם. יש גברים שדווקא אוהבים אישה חזקה. ושולטת והכל, והוא שוכף על המיטה עם העיתון, טלוויזיה, ומספיק. הלך היה נוהג איזה שם טקסי או מסעית, חזר הביתה, אז זהו, לא אכפת לו כלום. אישה היא בפוליטיקה, בכל מיני דברים, הוא מקסימום כדורגל יש לו, מספיק. יש כאלה שאוהבים את זה. יש כאלה שלא, אני המאצ'ו, אני צריך לראש משפחה. על כל דבר צריכים לשלם, יש כאלה שלא צריכים. לא אוהבים את זה. תלוי. הכל זה, הרצון האגואיסטי שלנו עושה חשבון. מה כן ומה לא כדאי.
כדי לחסוך לבבות שבורים של בנות שהמתינו כל כך הרבה זמן, ואולי לא פעלו נכון לפי מה שאמרת, או שאולי הם יותר מדי מוצלחות ובני הזוג שלהם לא יכולים להכיל את זה. יש לנו איזה טיפים לתת להם איך להתמודד עם ה...
צריכים לחפש גבר המתאים.
איך עושים את זה?
גבר המתאים הוא נמצא שאת בעצם גם כן נמצאת באותה חברה, רק לא מזהה אותו. גבר המתאים הוא נמצא קרוב אלייך. אבל את מחפשת, לפי מה שחברה מייצגת לך, איזה סטנדרטים, קנה מידה כאלו, שאת מחפשת לא מתאים, שהוא נמצא באיזשהו משרות, באיזשהו עשות, עשות, והם נמצאים בעבודה, הגברים האלו. הם לא מחפשים אישה לנישואין. אם הם צריכים איזה אישה, אז יש להם ככה מהצד מתי שצריכים. את לא צריכה גברים כאלו. את צריכה גבר שמחפש להיות בבית חם. זהו. אז צריכים להסתכל בעיניים אחרות. בעיה היא של החברה שלנו, הפרסום, כלי תקשורת, טלוויזיה והכל, שהם מאוד מאוד מבלבלים את האישה, והיא ממש מסתכלת לא בצורה טבעית. אישה לפי הטבע, היא יודעת מה טוב לה. היא יכולה, אם היא לא מבולבלת.
זה הנקי שדיברנו קודם.
כן, שהיא מהטבע מסתכלת על הגבר, אומרת, הוא מתאים לה. היא מרגישה מהמבט שלה, שהוא מתאים לי, במיטה ובמטבח ובבית וכי אבא לילדים הוא מתאים. היא מרגישה שזהו זה. מהטבע באישה ישנו חוש כזה. הבעיה היא שהוא מקולקל היום. והיא עוד לא יודעת לנקות אותו ולבחון בו נכון.
יש גם חוש כזה לגבר?
כמעט ולא. גבר לא צריך את זה כי הוא השולט. מהטבע הוא היה שולט. הוא לא היה צריך לבחון את זה. הוא מסתכל, בריאה, מספיק, תביא לי צאצאים טובים.
היום זה מכניסה 10,000 שקל, מספיק. עם 20,000 יותר טוב.
נו, זה לכן, לכן זה מה שקורה.
בוא נחזור רגע לאישה, זה מאוד מעניין. אתה אומר שאישה לפי הטבע היא מרגישה, היא השה. את, הוא מתאים לי.
כן.
ואתה אומר שהיום כאילו העמיסו עליה כל מיני סטנדרטים שבלבלו אותה, ואז קלקלו לה את ההוש הזה.
נכון.
אז איזה עצה אנחנו יכולים לתת לה כדי לחדש בתוכה את ההוש הטבעי הזה?
זה צריכים, שוב, כל השינויים יכולים להיות רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תלחם נגד הסביבה הרגילה, המצויה.
זה ברמה החברתית.
אבל, זה... אבל אני לא יודע איך עוד יכולים לשנות את האישה, לתת לה איזה הסתכלות חדשה, תבנית חדשה, שדרכה היא תראה העולם בצורה טבעית, נכון, ולא דרך הפרסומות וכל מיני הדמויות מהסריאלים וכן הלאה.
בואו אולי ננסה ממש לדבר אליה, היא מקשיבה לנו עכשיו. ככה לדיבור ראשון, מטרת הדיבור היא לעורר בה, לחדש בה את ההוש הטבעי שלה, שבאופן טבעי תוכל להרגיש את התחושה הזאת, הוא מתאים לי. אנחנו עכשיו נותנים לה כזה איזה מסר ראשון, לא חוכמה גדולה מדי. דיבור ראשון אליה רגשי ישר אל תוך הלב שלה, שיכול במשהו, בגרם אחד, להתחיל לעורר בתחוש הזה.
אנחנו מילדות והלאה נכללים מהמון דמויות, תמונות, סטיגמות, כל מיני. וזה פועל בנו, זה נמצא בנו בתת הכרה, ואנחנו כל הזמן מודדים, בודקים, משלימים,
משווים
בין מה שאנחנו רואים לבין מה שנמצא בנו. זה קשה לנטרל את הדברים האלה, זה צריך להביא במקומם משהו יותר חזק. אם אתה שואל אותי, הייתי לוקח אותם להטבע, לאיזשהו קמפינג, לאיזה חודש, חודשיים, הייתי עושה להם איזה טרנינג טוב ככה. אם אתה על הטבע, פשוט, להוריד כל האיפור וכל השטויות, ללמד אותם להיות טבעיות. אז היו מסתכלות על כל אחד, על הגבר בצורה... מה שמתאים לה, לא לפי סטנדרטים החברתיים. בעתיד, אני מאוד מקווה שזה יתוקן על ידי זה שחברה תהיה חברה שווה, שכולם יהיו בפחות או יותר שווים, שגם לפי המשכורת, גם לפי היחס, גם לפי המעמד, גם לפי כל מיני דברים, ואז ידבר שוב אותו גן הטבעי, מה שיש באישה, לבחור את הגבר המתאים לה בצורה המתאימה לזוג. בינתיים...
ברור. יש על התמונה הזאת עוד משהו להוסיף? על התמונה הזאת ספציפית שדיברנו עליה עד כה? יש לכם עוד משהו לברר כלפיה? או אם יש לכם עוד תמונה שתוכל אולי לעזור לנו להתקדם קצת בתחום הזה?
יש משהו מעט.
כך אותם 20 נשים.
איזה 20?
כמוה.
איזה 20?
20 נשים.
20 נשים. כן, אין לי.
אבל לא, אבל הם פסיכולוגיות, יש להם. שיקחו 20 נשים, ישיבו איתם במעגל, והתחילו איתם קורס כזה, שיחות, טרנינגים, כל מיני סדנאות. כן? ואז יראו עד כמה שזה
יחדש
את הדברים, אפשר. אבל בצורה ככה, סתם בשיחה קצרה, אנחנו רק יכולים לקבוע נקודות הבעייתיות, ולא יותר.
אוקיי. אולי נפתח עוד תמונה מהתחום הזה, אולי זה יעזור לנו משהו. שרצית עוד משהו?
אני רציתי רק לספר על איזשהו מחקר שעשו, שגם מחקר מאוד ישן, אבל שלקחו עדר כבשים, נקבות. והכניסו אותם במכלאה, למכלאה צרה אחת-אחת, כשבקצה המכלאה היו שלוש תמונות, של שלושה זכרים שונים בעדר. וכל הכבשה הייתה נעמדת לפני השלוש מכלאות האלה, וראו איך היא, ממש צילמו, איך היא מסתכלת על התמונה של הזכר, ובוחרת, כל אחת בחרה משהו אחר. שזה גם כן משהו מעניין, הבחירה שבטבע. שזה בחירה על פי מה, על פי מראה חיצוני, על פי הפרצוף שלה, של אותו כבש, על פי מה הם בחרו, הם לא יכלו להריח אותו. הם פשוט הסתכלו על תמונה.
כנראה שזה היה מספיק לה, לפחות לפי זה, לבחור בין שלושתם.
כן.
לפי מה שקיבלה ההתפעלות, לפי זה בחרה, ודאי שזה לא מספיק. בדרגת החי זה הריח, איזה צורת התנועה או מה, שם הרבה מידע, יש להם פנימית גם כן, איזושהי התקשרות הפנימית, בדרגת החי זה קיים. אנחנו גם כן מרגישים לפעמים זה את זה כך, פנימית. אבל זה ברור שזה... יש מה ללמוד מהכבשים.
אחד מהם היה כבש דוגמן פשוט, בגלל זה היה קל, ותיצא.
אני לא חושב.
הם בחרו לכיוונים שונים, זה היה מעניין לראות את זה. טוב.
עוד דוגמה או נשאר?
אני חושב, אני מרגיש, אם נראה לי מיצינו את הקודם, בואי מהר נריץ עוד תמונה אחת.
עוד דוגמה אחת.
כן.
יש לי חבר כבר 4 שנים.
את עכשיו, רק היה חסר לי קודם להבין בת כמה את, כי כל רגע את מחליפה לנו דמויות, קודם לא הבנתי בת כמה את. 3 שנים אנחנו בקשר, אולי אתם כבר בני 70 בפנסיה. בני כמה אנשים שנרגיש כאילו...
לא, בגיל ככה 30 ומשהו.
טוב, בתמונה הזאת, על מה מדבר?
אז עכשיו אנחנו בני 20, פחות או יותר.
20?
20 או 20? אמצע שנות ה-20.
קשר זוגי, הנושא שלנו זה קשר זוגי, יש לנו בני 20. הלאה, מה הייתה?
אמצע שנות ה-20. יש לי חבר כבר 4 שנים, אנחנו עברנו הרבה מאוד דברים ביחד, במהלך החברות הזאת, אני התפתחתי, למדתי, התקדמתי, והצעתי לו וביקשתי ממנו שגם הוא יעשה את ההתפתחות שלו, אבל לא ממש היה לו עניין.
התפתחות במה?
שילמד, שילך למצוא עבודה יותר טובה, שיתפתח עם עצמו. והוא לא כל כך רצה להתפתח, הוא אמר, טוב לי, איפה שאני, ההתקדמות הקצבית הזאת מתאימה לי. הגענו למצב שכבר אין לי על מה לדבר איתו, ואני מרגישה שאני בסך הכל מפחדת לנתק את הקשר הזה, אבל לא נעים לי גם לנתק את הקשר הזה, כי זה קשר ארוך טווח ויש שם בכל זאת איזושהי אהבה, אבל כמעט אני יכולה להגיד שמשעמם לי.
מה אני ממליץ?
מה... כן, בהחלט, מה אפשר?
אם אני מבין נכון, האישה הזאת היא בעצם מבינה שזה לא כל כך מתאים, אבל מה, היא פוחדת לעזוב את הקשר הזה?
כן.
זה המציאות, כן. עם מה אנחנו מתמודדים, עם איזה קושי פה בקשר בין אנשים, שהיא מבינה שזה לא ממש מתאים לה, כי היא מתפתחת וכל הזמן הולכת קדימה, והוא גולם תקוע במקום, לא רוצה לזוז, והיא מבינה שזה כבר יש פה איזה חוסר התאמה. אבל מפחדת... לעזוב את הקשר, זו הסיטואציה שבה היא נמצאת, תרום, והיא לא נשואה.
והיא לא נשואה, ויותר מזה, היא כבר יכולה לזהות שזה יגרום בעתיד לקשיים יותר גדולים, כי היא בהחלט ממשיכה להתפתח, והפער הולך וגדל.
ברור.
הפער יגדל, וכאן הבעיה, אם היא לא יכולה להשלים עם זה, יכול להיות שיהיו ילדים, והוא יהיה אבא מצוין. וישחק עם הילדים, ויטפל בהם. וזה יהיה לילדים כל כך נחת גדול מהאבא, לא כמו מהאימא. Okay. שהיא תעריך אותו מאוד, ותאהב אותו ולא ירצה שום דבר אחר, ממש. ישנם תופעות כאלה. אז, אבל היא צריכה לדעת את זה, להבין את זה ולהרגיש את זה. האם יש לו נטייה לזה? האם הוא באמת כך? כי אז ודאי... הם יכולים להישאר. אם זה גם כן לא יקרה, אם הוא יהיה עצלן בכל דבר, גם בזה, אז היא לא יכולה להעריך אותו, כי במישור, לא במישור, בסולם הערכים, ההשכלה היא נמצאת בדרגה הגבוהה ביותר. וכמה שהוא יספק אותה בכל מיני הדברים האחרים, בדרך כלל זה לא יחסה את הפער בהשכלה. אלא אם כן, אם באמת יהיה כל כך אבא חם וטוב ומסור לילדים, שאז יתרגיש אותו כממש ההכרחי. ההכרחי, ויתואב אותו עבור זה. אז כאן היא יכולה לעשות איזו השלמה. ש, ש, שלב שלו בזה, ולא בהתקדמות בכל מיני דברים אחרים. הוא ילמד יחד עם הילדים, הוא ישחק איתם, נגיד. זה יכול להיות, זה יכול להיות הפתרון, אם כן. אבל אם לא, אם היא לא מרגישה שזה כך, חייבת להתגרש. זאת אומרת, להיפרד.
יש לי כאן איזה שהם שני דברים שהם קצת, קצת כן. קשים. מצד אחד, אני רואה שבעצם אין לו שאיפות להתפתחות, ו... הגדרת אותו עצלן, אני לא יודעת, אבל אולי אני מוכנה להתחבר לזה. איך אני יכולה לזהות אם הוא בעצם יהיה אבא טוב לילדים?
לא יודע. לא יודע. זה לפי כל מיני סימנים. אבל אני אומר לך שזה הצ'אנס היחידי להישאר.
אוקיי.
כי אחרת הזלזול הזה, כמו שאני מרגיש, הוא עוד יגדל.
אוקיי. והשאלה השנייה, אתה אמרת...
יהיה לך... תתביישי ממנו אחר כך, ותתחילי להתנתק ולהתרחק, וזה כבר לא יהיה... אפילו ילדים לא יעזרו. זהו. אבל אם את כל כך אוהבת לגדול ולהצליח, יכול להיות שאת תזזרי גם כן בילדים, האם את צריכה אותם? שאלה?
מה שתיארה אבל כרגע זה איזושהי תופעה שאנחנו רואים אותה הרבה אצל נשים, גם אצל גברים, אבל אצל נשים אולי יותר.
כן.
פחד לנתק קשר, גם אם מבינים שהקשר לא מוביל למקום טוב. מאיפה נובע הפחד הזה? ואיך אפשר לעזור לאישה שכבר מבינה שהקשר הולך למקום לא בריא, איך באמת להתנתק ממנו?
לאישה זה, גם לגבר זה לא פשוט, כי נוח לו וטוב יכול להיות. אמנם שהוא כמעט ואף פעם לא מתנגד לאיזה קשר צדדי עוד אחד. כי זה בטבע של הגברים. גם זה בטבע של החיות. מה שאם כן אישה היא יותר מסורה, יותר מתרגלת, יותר מרגישה בזה שייכות. ונהנית מזה, זאת אומרת מהטבע כל אחד מקבל הנאה ממקום אחר, גבר מזה שיש לו כמה אנשים, כן, גם כמו בדרגת חי, ואישה מזה שיש לה גבר ושהוא שלה. אז כן, קשה היום להתנתק מפני ששוב, אם זה לא מחייב כל כך, אז בשביל מה להתנתק? יש כאן רווח כנגד האובדן.
הפסד.
הפסד, כן. וככה כל אחד שואל. אבל בכל זאת, אם, וזה גם כן, זה בתנאי שלא כל כך חשוב להם להגיע למשפחה. אין כאן, המלצה, איך בקלות להיפרד, זה בעיה גדולה. במיוחד מצד אישה. זה בעיה. לעשות זאת רק על ידי שוב, על ידי סביבה, על ידי חברה. היא חייבת קצת ללחוץ. או שהיא, בלי הלחץ, תיכנס בין כאלו חברות שלה, זה בכוח שהיא תיכנס בין כאלו חברות שלה שיש לה ילדים. ואז היא תראה, עד כמה שזה מושך, עד כמה שזה או הפוך דוחה, ותראה לפי המצב.
תדבק בצורך הזה?
תדבק בצורך הזה יכול להיות, תלך ספרים, סרטים על דברים כאלו, זאת אומרת, תתחיל לגרע את האינסטינקט הטבעי של אימא. היא צריכה בכל זאת, אין לנו אפשרות להילחם או לעשות משהו מבפנים. אנחנו חייבים איזה כוח צדדי שישפיע עלינו ויעשה את האיזון החדש. ואז כאן יכול להיות ספרים, סדרות הטלוויזיה, כל מיני דיבורים, איזה פסיכולוגיה, לא חשוב מה. זה חייב להיות.
אז אחרי כל הדברים האלה אנחנו נגיע בעצם לאיזשהו מצב שהבחירה הראשונה של בני הזוג היא תהיה הבחירה הנכונה. לא יהיה עוד חבר ועוד חבר ועוד ניסיון ועוד זוגיות. פשוט תהיה בחירה אחת והיא תהיה הנכונה.
מצד הטבע זה, אני חושב, דבר הרסני.
מה?
שיש הרבה פעמים בתוך החיים
קשרים
שונים. מצד האישה, לא מצד הגבר. כי מצד האישה, אם אנחנו מדברים על בכלל השפעות מזה שאישה חיה עם הגבר, אפילו שלא נכנסת לנישואין, היא מקבלת ממנו את ה-DNA שלו, היא מקבלת ממנו את ה... כן, זה ברור. ואחר כך אפילו שמתחתנת או לא מתחתנת, לא חשוב, ומביאה ילד ממישהו אחר, זה כבר לא ילד של מישהו אחר, זה ילד של הראשון, או כמה ראשונים שהיו לה. זה ככה זה. ולכן הטבע לא סובל את זה. הטבע לא סובל את זאת.
אתה כאילו שהם ממשיכים לחיות בה באיזשהו אופן? גם אחרי שהם הלכו?
כן, זה לא חשוב. זה לא חשוב. יש כאלו דוגמאות בטבע. יש כאלה דוגמאות בטבע, שהיו חיים זברות עם הסוסים הרגילים או משהו שם, עם החמורים הרגילים, ועשו שם כל מיני דברים שלא יכנסו להיריון, ואחר כך שיתנו להם להיות עם בני מינם ממש, בכל זאת, היה על הסוס הלבן, פתאום כמה פסים של הזברות. ככה. זאת אומרת, כן, זה ברור. אישה שחיה עם הגבר, לוקחת ממנו את הפנימיות שלו. וזה מופיע בילדים שהיא אחר כך מביאה ממישהו אחר. הבדיקות שלנו הן לא מספיקות. לא, זה ברור. זה ידוע כבר, היום זה ידוע גם כן מתוך ממחקרים המדעיים, אבל מכל הדורות זה היה ידוע.
אני רוצה בכל זאת לחזור לתמונה הזו.
לא, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שלא טבעי שאישה תעבור כמה ידיים. זה לא יתקיים. בסופו של דבר, לא יתקיים. זה הבלבול שאנחנו עוברים.
אני רוצה, יש לנו ממש ככה כמה דקות לפני שמסיימים. אז בתמונה הזאת שציירנו עכשיו, הייתה לנו פה אישה לא נשואה, שנמצאת במערכת של קשר של כמה שנים עם גבר, וזה נראה על פניו שזה הולך למקום לא טוב. ומה שאורית וניצה הדגישו פה, שבאופן טבעי אישה פוחדת לנתק קשר, גם כשנראה שהוא הולך למקום לא טוב. איך אנחנו מסכמים את העזרה שאנחנו יכולים להציע לה בגישה על החיים, בגישה בריאה על החיים, כדי שהיא לא תיכנס לקשר שנראה שהוא הולך למקום לא טוב? במה אנחנו יכולים למקד את המחשבה שלה? על פניו, באופן ריאלי, זה נראה שזה הולך למקום לא טוב. מצד שני, טבע האישה פוחד לנתק קשר. ואם נגיד, אם זה הייתה הבת שלי לצורך העניין, ואני רואה כאילו שהיא הולכת לעשות את הטעות הזאת, היא עוד לא עשתה אותה, היא עוד לא נשואה. זה הזמן כאילו לפרוש.
להשתדל לארגן לה סביבה אחרת.
שמה תגיד לה?
שתנענע אותה, ותביא לה ערכים נכונים.
זאת אומרת, מה? במקום לא הבנתי, הסביבה...
ערכים הנכונים זאת אומרת שאת חייבת להיכנס לנישואין ואת חייבת להביא ילדים.
במקום ההתפתחות והצמיחה האישית שלה?
יכול להיות לא במקום.
שתחליף גבר. היא פשוט יש לה גבר שלא מתאים לה. אני אבא שלה, אני למשל האבא וזו ביתי.
לא, אבל גבר לא רוצה להתחתן. אתה אומר.
לא, זה היה גבר מהתמונה הראשונה. פה אין לנו גבר שלא רוצה להתחתן. יש לנו פה אישה שהיא באופן טבעי נמשכת להתפתח, וללמוד ולפתח את עצמה, כן. וכבר 4 שנים ביחד.
כן.
ובארבע שנים האלה היא כל הזמן צומחת וגדלה, והוא תקוע באותו מקום, לא כן. נמשך לכלום, לא, לא רוצה ללמוד כלום, כן. לא רוצה לפתח את עצמו.
כן.
ונגיד שזו הבת שלי.
כן.
ואני מסתכל בצער, ברור שהם לא מתאימים. עכשיו, הם עוד לא התהדנו, אין ילדים, אין שום דבר. כן. בינינו, כמו אבא, גם לך יש
אבל
בנות.
אבל יכול להיות מה... ככה, הוא גבר טוב.
אולי טוב,
הוא בחור טוב.
יכול להיות.
הוא עושה הכל בבית.
אז נתת פה בדיקה. אמרת, אם מעריכים שהוא יהיה אבא טוב,
כן.
סבבה.
כן.
כדאי. כן. את זה הבנתי. בוא ניקח רק את המקרה השני, כי אותו לא פתרנו טוב. נגיד שלא נראה שהוא יהיה אבא טוב, אני מביאה אותו עם ילדים, לא רואה אינטראקציות, לא רואה חום, כזה יבשוש. לא נראה. הערכה בבטן תחושה שהוא לא הולך להיות אבא טוב. עכשיו, בגלל שטבע האישה היא פוחדת מלנתק את הקשר, אז קשה לה לצאת מזה. אבל אני אבא רואה ומצטער מהצד. מה אני יכול לייעץ לה כדי לתת לה עצה טובה שהיא בתחילת היה, שלא תקבור את עצמה עכשיו פה לכל ה...
אם ברור שהיא חייבת להתנתק ממנו...
נגיד, נגיד, והיא קשה לה.
ברור.
נגיד.
צריך להביא כמה, כמה התרשמויות מהצד שמראים זלזול בבחור הזה.
אני לא הבנתי. מה זאת אומרת להביא התרשמות מהצד שמראים זלזול?
שאומרים לאישה הזאת, עם מי את חיה?
אוקיי.
מה זה? אתם מתאימים? מי הוא? מה הוא? זה עובד אצלך בתור שרב רב בבית?
זה עובד.
יש נשים שמספרות באמת, ויש מישהי שככה סיפרה לי ש... שלפני שהתחתנה, אפילו האח של, ה, של, ה, של הבעל, ואפילו החברים, אמרו, אין לנו מושג מה את עושה איתו, ובאמת הצרות הגיעו. זאת אומרת, היא לא הייתה קשובה באמת להתראות האלה מהצד.
יש סיפור.
שוב אנחנו מדברים על השפעת הסביבה.
אבל השאלה עוד פעם, אז מה היא רואה בו? אם השפעת הסביבה באה ואומרת, הוא לא מתאים לך, לא כדאי לך, זה לא נראה טוב, זה לא הולך למקום טוב. אבל היא בכל זאת מתעקשת להתחתן איתו.
מתעקשת איזה מה לעשות?
מתעקשת
איזה. רגע, את רוצה שמישהו יבוא בכוח אליה?
לא, אני אומרת...
ההורים יכולים.
אבל יש לנו כאן השפעת הסביבה, שהיא לא מצליחה להשפיע. וזה למקום טוב, כי הצרות מגיעות אחר כך.
אני לא חושב שיש משהו. יכול להיות שפתאום מתגלה איזשהו גבר אחר שההורים יכולים לעורר את האהבה הקודמת, מי לא יודע, כבר סריאלים אנחנו נתחיל כאן לתכנן.
לא, כלפי מי את שואלת? נגיד שעשינו את זה, ארגנו אנשים, באו, אמרו לה, תשמעי, לא בשבילך, את אומרת, בכל זאת, היא לא זזה מהקשר הזה. אז עכשיו, כלפי מי את רוצה שנביא איזה עצה? כלפי מי? מה, שנאמר לה משהו? מה את מחפשת לשמוע? שנאמר לה משהו?
שהיא תתפקח, אני מחפשת.
אז מה את רוצה? שבצורה ישירה, כבר ארגנו את האנשים מהצד, אמרו לה, תשמעי, הוא לא בשבילך, מה, הוא שרב רב, יפה.
אז אני שואלת, האם יש באמת איזושהי דרך לעזור לאדם להתפקח מאיזשהו מקום שהוא נעול בו, שהוא לא רואה את הצעד הבא, שהוא הולך ליפול לתהום?
יש? יש משהו עצה? שכלום כבר לא עוזר. מהצד ולא כלום.
לתת לזה לקרות...
אתם אומרים על דברים שאני אומר שצריכים לארגן חברה, סביבה, שסביבה היא בכל זאת שולטת על האדם. אם אתם אומרים אין דבר כזה, אז אין לי מה להציע יותר.
אז מה שאתה אומר,
לרשום צ'ק ולבוא לחתונה.
לא, אני חושבת שמה שרב אומר זה שלא הבאנו סביבה מספיק חזקה.
נכון.
מהאלה שבאו ואמרו לה מי זה האינסטלטור?
רגע, אין לך כלים אחרים, חוץ מכוח הצדדי שעכשיו השפיע עליה. אם כוח הצדדי לא הצלחת לארגן טוב, אז היא תלך ותתחתן. זהו. עכשיו השאלה אחרי חתונה, תבדוק האם באמת זה מסתדר או לא. אם לא, אז גם כן תפעיל כמה שיותר מהר לחץ, שלמרות שאולי לפני הילדים, אולי אחרי הילדים, לא יודע. אבל תמיד אנחנו צריכים לדאוג על הסביבה. ולא על האדם עצמו, הוא תוצאה מהסביבה שמשפיעה עליו.
בואו נסיים, הזמן כבר נגמר, חייבים לסיים במשהו חיובי. תן משהו ככה לפי הטבע, על החוש הטבעי, איך אדם מוצא לו בן זוג מושלם, טיפ אחרון. שנסיים במשהו טוב.
אנחנו צריכים לארגן את האלו, הפסיכולוגים.
זה אנחנו, מה האדם?
לא, שהם התחילו למלות את האינטרנט בחומר הנכון והטוב, ואז לכולנו לא נתבלבל, ואנחנו איתך סוף סוף, אולי נתחתן נכון.
בעזרת השם.
טוב, בנימה אופטימית זו אני רוצה להודות לרב לייטמן, אורית וניצה, תודה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו בפעם הבאה, אולי תהיה לנו התונה. עד אז כל טוב ולהתראות.